שלום לכולם. אנחנו פרשת תולדות. וכשמסתכלים בפרשת תולדות, ודאי שרואים איזה, אולי קוראים איזה דילמה, התלבטות חינוכית. יש פה שני ילדים בבית אחד. איך אומרים, זה מאוד, מאוד מתאים לדורנו ולימינו, כן? שני ילדים בבית אחד. אחד יוצא, צדיק תמים יושב אוהלים, ואחד איש צייד, איש שדה, שלא הולך בדרך הנכונה. ובהרבה בתים, כן, מתמודדים עם עם הדבר הזה. מה צריך לעשות? מה נכון לעשות? איך אנחנו מתמודדים עם קשיי החינוך האלה שמופיעים בדורנו מאוד? אז כמובן, פרשת שבוע היא כל התורה, כן, נותנת לנו כלים להתמודדות, לימודים מזה. זה מה שאני שואף לעשות כאן בשיעורים האלה, חינוך בפרשה. ואחת השאלות, גם כן שיש בפרשה הזאת, איך להבין את יצחק אבינו? מה, וכי הוא לא רואה את ההבדל בין יעקב לעשיו? אתה רוצה לברך אותו? התורה אומרת, יעקב ישתם יושב עלי, ויצחק יסב איש יודע צייד איש שדה. האם באמת, כמו שחזל מביאים, צריך להבין את זה, שהיה צד את אביו, ומרמה אותו, ושואל אותו, כך אומרים, איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, איך זה, כאילו נראה איזה צדיק. ובאמת, יש לנו אבא אמינה שיצחק, יצחק זה אבינו, כן? צריכים לזכור. כן, יצחק זה אבינו, זה לא איזה אדם פשוט ברחוב. יצחק אבינו. מה, הוא באמת כל כך טועה בעשיו, הוא לא מבין את מה שקורה שם. זה מאוד גלוי ההבדל ביניהם. אלא, ראיתי, אז הרבה, יש הסבר נפלא של הרב קוק בספר מדבר שור, זה נקרא. ושם הוא מסביר הסבר עמוק מאוד, למה יצחק רצה לברך את עשיו. ואת זה אני אגיד היום בשעה 10 בלילה כאן, בשיעור שלי, פרשת השבוע על פי הרב קוק. אז אחר כך מי שירצה, יראה את זה במחרת או במשך השבוע באינטרנט. שיעור הסבר נפלא של הרב, זה אני משאיר לערב. פה מצאתי בדברים שרב, אולי מעטים ממכם שמעתם עליו, ששמע את הרב קוק. למד אצל הרב קוק, היה שומע את השיעורים של הרב קוק בסעודה שלישית. סעודה שלישית בירושלים, כשהרב קוק היה נותן סעודה שלישית בישיבה, היו באים מכל ירושלים לשמוע אותו. היו מקשיבים ככה, גם מישיבות, מחברון, מזה, היו באים לשמוע את הרב קוק בסעודה שלישית. הרבה נבנו מהתורה הזאת בסעודה שלישית של הרב, שזה היו שיחות מאוד מיוחדות, וכל מי שבא הרגיש שהרב מדבר אליו ובדיוק נוגע בו. אחד מהמקשיבים האלה, קראו לו הרב אלימלך בר שאול. אלימלך בר שאול. לפני זה קראו לו שאולזון. הרב אלימלך בר שאול, לימים היה הרב של רחובות. היה רבה של רחובות, ונפטר, גרנו בקיצור ימים ושנים, גיל 52, כשמואל הרמתי. ככה אומרים שמי שנפטר 52 הוא כשמואל הרמתי. יש עניין בזה, למה אומרים את זה? אחד מרבותיי הגדולים, הרב עוזי קלחיים, בצהל, למד אצלו והיה מאוד... ואני עכשיו, אחרי שנפטר, או שלפני, קצת לפני, אחרי, הוא הוציא כמה ספרים, לא יודע אם פגשתם אותם. וכשאני באתי לישיבה לפני 40 שנה, קרם ביאבני, הוא לימד גם בקרם ביאבני, ואני באתי לקרם ביאבני, אז כאילו זה היה כזה מדף, 15 שעה, ואני הולך בר שאול, היה בקופסה אחת כזה, היינו. הספרים שלו זה היה מן הבאר, זה לתורה, מן הבאר, ריח מים, תורה ותנך, ויש לו שני כרכים, מצווה ולב, נושאים אמוניים, בירורים נפלאים מאוד. פעם עברתי שיעורים על התפילה, כל מה שהוא כתב שם על התפילה, מאמר ארוך, השתמשתי בזה, נפלא מאוד. כל מיני סוגיות, על השואה, יש לו איזה מאמר מאוד, זה איך להבין את זה. מדינת ישראל, כריסטי צמחת גאולתנו, דברים נפלאים מאוד. ועוד ספר מערכי לב. 5 ספרים, אפשר למצוא את זה פה במדפים, מדפי של של ספירי אמונה. זהו, תכירו את ה... כי יצא לי היום, אני לא יודע איך ומה, אבל הדף הזה, הבאתי בו כמה וכמה דברים ממנו. לכן עשיתי פה את ההקדמה. הוא נפטר ב... לא יודע, כבר לפני כמה שנים, בחשוון. בחשוון. לפני... היה לו לפני שבועיים היה היורצייט שלו. וזה מעניין שבספר מן הבאר, שהביאו שיחות של פרשיות שבוע, אין שיחה עליך לך. בפרשה שהוא נפטר, אין שיחה. כאילו, בפרשה הזאת הוא נעלם. אז אין שיחה שלו. ככה כתבו שם בהקדמה שלנו. אז בואו נראה מה הוא כותב כאן, מה הנקודה, הוא מאיר פה איזה הערה מיוחדת על יצחק אבינו. לא כמו שאנחנו חושבים שיצחק הוא כזה תמים וסתם מרמה אותו וזה, יש פה מהלך, יש פה איזה כיוון שאנחנו לוקחים ממנו נקודה חינוכית לתלמידים, לילדים, לנכדים, לכולם זה טוב. וזה אני רציתי להביא לכם בחלק הראשון לפחות. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פה יש. פה, פה, פה. לא, לא. הוא אומר ככה, מתחיל, מקור אחד. נקרא, נלמד את זה. שני בנים, והם שני עולמות. ואת שניהם צריך לגדל ולחנך כבנים לבית אבות. לרוח תורת אברהם. הצעיר יעקב אינו מהווה בעיה. גופו חלק, נפשו ישרה, דרכו נכונה, איש תם כמשמעו, כולו תום. אחדות פנים וחוץ, יושב אוהלים, כתוב אלוהי אברהם, אלוהי אברהם ויצחק ורבקה, אוהלי שם ועבר, אוהלי חוכמה ומוסר, דעת אלוקים ודרכיו, ממשיך עקבי ונאמן בדרך הסלולה של בית האבות. גם ככה תראו, יש לו לשון מאוד מיוחדת, הלשון שלו מאוד שירית כזו, מאוד מיוחדת. אמר לי הרב עוזי כאן חיים, שהכתיבה שלו מיוחדת, וכשהוא היה מדבר זה היה... הוא אמר לי, מתק שפתיים, איך שהיה מדבר הרבה, אני מלך בר שאול. אבל, הוא ממשיך, ברמה, בכל הלידה עשר, מהווה בעיה חמורה. הוא שונה בכל, כבר בגופו, הוא תמיה. גוון אחר, כן? אדום, אדמוני, כולו כעדרת שיער. גוף זה מלא לאט וציסה, ובנפשו, שערה. הבית כולו כאילו צר מדי. תראו, זה כאילו זה תיאור לאיזה ילד שהיום גדל בבית ומתפרע ורוצה למרוד. לכן אני מביא את זה, זה לימוד לדורנו גם. והוא נמשך אל השדה והיער. אבל לא כדי לעסוק בעבודת האדמה, אלא כדי לשוטט למרחקים, חופשי מעול ומסגרת, ולהצמיד עינו אל כל אשר יקה גלי חמדת ליבו, פחד וסכנות לירתעו, ובקשתו יביא לחמו. זה עשיו. ששוב, אני אומר, התיאור הזה, יכולים לקחת להרבה נערים בדורנו. מעניין שהוא כתב את זה לפני 50 שנה. כמה הוראה כאלה, היום אפשר לראות הרבה מצבים כאלה. עכשיו כאן נכנס העומק של הדברים. אבל האם זה כל עשיו? האם ניתק לגמרי מבית אבות? הרי הוא חוזר מדי פעם הביתה, משמש לפני אביו יצחק, כתוב שהיום, מה זה כתוב בפרשה? ותיקח רבקה את בגדי החמודות אשר איתה בבית. מה זה בגדי החמודות? אז, הם היו, אז כתוב שם רק כמה דברים, הוא חמד אותם נמרוד, לקח אותו וזה, אבל זהו בגדים יפים, למה הם היו שם? אז רש"י אומר שהוא פחד מנשותיו שיקחו לו את זה, אז הוא שם את זה אצל רבקה. אבל מה שכתוב, כשהוא היה בא לכבד, היה נכנס ליצחק, היה לו לבש את הבגדים האלה. היה נכנס בגדי שבת, כאילו. היה לו כיבודיו הם. מיוחד ליצחק. מה זה מראה? אז הנה, הוא אומר, יש כאן מצד אחד אדם שמורד ובועד וזה, ומצד אחד מגלים אצלו איזה משהו. משמש לפני אביו יצחק, שורה 13, משתדל למצוא חן וחסד לפניו, ומצפה לברכתו. והוא איפה מאמין בברכה, הוא מחשיב אותה, נכון? אחר כך שהוא צועק את ברכתי לקח, כמעט שאכפת לו מהברכה. אמנם צייד בפיו, כלפי אביו, הוא שואל אותו איך מעשרים את התבן, את המלח, כדי לצוד את ליבו של אביו, והוא מצליח בזה. אבל הנה הוא שואל כאן את השאלה, אחרי את יצחק הגדול הוא שואל את השאלות הללו. ואיך ייתכן שיצחק לא הרגיש כיצד בפיו של עשיו? שפיו של עשיו במרמה, שבתוכן השאלות ובזיוף שבנעימת השאלות. מה, יצחק לא מרגיש בזה? אלינו נדמה, כאילו היה מציג איזה, מציג איזה עשיו, כן? אם היה בא איזה עשיו כזה, כן? אלינו, כדי לקבל תשובה, היינו מיד חשים כי השואל אינו מתכוון כלל לשאול כדי לקבל תשובה. כן? מה, מישהו, אדם עומד, אומר, אני אם היה בא איזה עשיו כזה, מיד הייתי עולה עליו, הייתי רואה שהוא מזויף. כן? ואיך יצחק לא מרגיש בזיוף הזה? הוא שואל, בסדר? אין מצב שיצחק לא... לא. גם ברע, הרע, בכלל, אמרתי לכם, מה שאני נמד בערב, שם הרב נותן מהלך עצום, ודאי שיצחק יודע בדיוק מי זה עשיו, רואים את זה גם בפרשה, כשעשיו בא ואומר, יצחק שואל אותו, מה זה מיהרת למצוא, בני? והוא אומר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי, השם עזר לי. אז הוא אומר, כשענה בא מושכה בני? אומר רשי, אמר יצחק, עשיו, אין שם שמיים שגור בפיו. מה פתאום הוא אומר, השם עזר לי למצוא? חשוד, בוא בוא בוא, נראה מי אתה. אז אתה רואה שהוא חושד בו שהוא לא כזה צדיק. שורה 21, ואם פעם אחת או פעמיים אפשר לטעות, לטעות ולטעות, הרי אם זה חוזר ונשנה במשך תקופה, לא ייתכן שלא יתגלה הזיוף, או שלפחות יעלה איזה חשד או פקפוק. והנה דווקא יצחק אינו חושד כלל, אינו מפקפק בקנותו של עשיו, אינו מרגיש בשאלותיו כל צד של זיוף. האם אין זה תמיעה גדולה? לאומר, התמיעה הזאת צריכה ללמד אותנו להרים את המבט. אלא שמתוך התמיעה הגדולה נולדת אל ההבנה הבהירה יותר, אלו לחדור אל המבט ולהרחיב את האופק, ונזכור אולי לנצנוץ אור מבעד לערפל השגרה. הלשון שלו מאוד מיוחדת. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, מקור 2. פה זה הלימוד, התשובה כן לעניין הזה. שיש פה איזה לימוד ביצחק, יצחק מלמד לנו איזה דרך. למרות שבסופו של דבר, לפחות בגלוי, עשיו לא תיקן מעשיו, אבל יצחק היה לו דרך, לפחות בניסיון, איך כן להביא את עשיו למשהו. וזה אולי הדבר, אומר מקור 2, עשיו מתגלה, המתגלה בשדה, בשחורי צלליו, כן, בצורה השחורה, לא טובה, איננו כל עשיו. אי שם עמוק, במחבואי מסתורי ליבו, עדיין מהבב משהו. עדיין נשאר לפלטה איזה גץ משלבת בית אבות. אני אומר את זה, אנחנו צריכים לקרוא, שוב, אני אומר, שוב, בתוצאה של יצחק עם עשיו, כן, עשיו לא... למרות שכן, יש תוצאה תכף, תוצאה מאוחרת כן יש. לעתיד לבוא, כתוב שגם עשיו בסוף מתוקן. איפה אני כבר ראשו של עשיו, אתם יודעים? מה אתה מכפל? תכף נראה את זה דברים של הרב שהביא מהזוהר, מה זה מסמן הדבר הזה. עשיו עתיד לבוא, כן יש לו איזה תיקון, זה מעניין. ככה בעולם הזה כרגע לא. זה קרה מהעבודה של יצחק. אבל יש פה, אני רוצה שנקרא את המילים האלה ונתייחס לאותו בן שבימינו, כן, הוא מורד, הוא הולך לשדה, הוא עושה שטויות, אבל מדי פעם הוא חוזר הביתה. והוא מכבד אותך. הוא מתייחס אליך יפה. מה אתה צריך לעשות אז? האמא הבא אומר לו, תשמע, אני יודע כל זה זיוף. אני יודע טוב טוב מה שאתה עושה כשאתה לא נמצא פה. אל תעשה לי משחקים. כן, אמא הבא אומר דבר כזה לילד שלו, הוא גומר, הוא חסל אותו לגמרי, זהו. או שהוא אומר, השאלות האלה, הקשר הזה שהוא רוצה איתי, יש בו משהו יקר. יש בו משהו שצריך לאמץ אותו. בסדר, אני אומר לכם את זה, זה הערה החינוכית שיש מכאן. זה מה שיצחק מלמד אותנו. הוא אומר, אני רואה שיש לו איזה ניצוץ חיובי. בואו ננסה להציל אותו. כשהוא חוזר מדי פעם הביתה, מקור 2, שורה 3, והוא עייף בגוף, בגוף מן התלאות והחטאות שהוא עשה, הנה גם נפשו בו עייפה, כן? ויבוא עשה מן השדה והוא עייף. וכך אוחזת ברוח הבית הטהור ונוגעת בקצה נפשו. אני אומר, זה צריך לקרוא על הילדים שהיום אנחנו רואים אותם לפעמים, מה זה לפעמים? קורה, יש הרבה כאלה. תשמוע עליו הקשר, שיבוא הביתה. הוא מתחמם בו משהו, הוא מפשיר בו משהו. ובאותה שעה, אולי הוא רוצה להיות כאחד מבני הבית. הוא משתדל לנוע כמנהג בני הבית. והדמות הקורנת של האב, משלחת גם לליבו איזה קרן אור. זה מה שצריך לעשות. הרגע דיברתי עם מישהו על העניין הזה, ממש לפני שנכנסתי לו. כי אמרתי היום לאיזה יהודי אחד, דבר טוב על איזה בן שלו, אבל הבן הזה הוא כנראה כרגע לא... אמרתי יהודי אחד, יום תשמע, לא משנה, לא רוצה שיהיה פה איזה סימן, הוא יבינו על מי דיברת בשני. אמרתי לו משהו טוב על הבן שלו. באתי בשמחה, חיכיתי, פללנו גמר את התפילה, הלכתי, אמרתי לו, תשמע, נהניתי מהבן שלך כך וכך. דבר טוב. דבר של קודש. התגובה שלו הייתה שהשם יחזיר אותו בתשובה שלמה. שהיה נשמע שהוא לא מרוצה ממנו בעליל. אבל טוב, האמת שטוב הוא... אם אתה לא יודע לראות את הדברים הטובים שכן נמצאים, אין שום סיכוי שמשהו פה יתעורר. יצחק אבינו, הוא לא תמים. אבל כשהוא רואה את השאלות האלה, את הרצון הזה שעשיו בא מדי פעם הביתה וכן שואל, הוא מאיר לו פנים. הוא מנסה להציל אותו. אני אומר שוב, נלמד, לא נסתכל מה עשיו, מה יצא. נסתכל מה יצחק עושה. נלמד את הדרך מיצחק. בדרך כלל היא כן מועילה. עשיו זה משהו מיוחד, זה לא כך הועיל. אבל זאת הדרך. שיצחק מעמד אותנו. מקור 2, שורה 7. הדמות הקורנת של האב משלחת גם לליבו איזה קרן אור. זה מה שצריך לעשות. ואז הוא אולי שואל מה ששואל במידה של כנות. אולי הוא שואל באמת, שואל באמת. והאב הגדול מרגיש בו אותה מידה של כנות ורואה בו שואל כעניין כדי לקבל תשובה כהלכה. האדם יראה לעיניים, גם אדם גדול ונשגב כמו יצחק אבינו, רק הקדוש ברוך הוא יראה ללבב, ולפניו התברך גלויים וידועים כל סתרי הלב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שהשאלות שלו לא כאלה אמיתיות, הוא צייד בפיו, כי יש מתחתם איזה שורש לענה, איזה שקר חבוי, והקדוש ברוך הוא מגלנו את זה בתורה. אבל לא עשיו עצמו מרגיש בכך הוא אומר, ולא יצחק יכול לראות את זה. כי הדבר אולי הוא מעבר לכל יכולת של נברא, גם מסוגו וגובו של יצחק אבינו. אבל יצחק אבינו פועל נכון, כן? הוא לא פועל בתמימות. הוא פועל כי הוא אומר, אני צריך לנצל את הרגע הזה שהילד בא ושואל אותי ולהאיר לו פנים. בסדר, אז ביצחק זה לא עבד. אבל מה הדרך שאנחנו נלמד מזה? זה הדרך להאיר פנים. הילדים השובבים האלה. אין מה? לא שופט, כן. 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 הוא אומר כאן, זה דברים נסתרים, אני עושה מה שאני צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא עושה את פעולתו, כן? אומר יצחק, אבל אני, זה הפעולה הנכונה. כמו שאתה אומר, לא צריך לשפוט אותו. הוא בא, שואל שאלה, תן לו תשובה. אל תגיד לנו, כן, ילד שלך עכשיו, אמרתי לפעמים ילדים, בדורנו, נמשכנו כל מיני דברים, פעם אמרתי את זה באיזה עניין אחר. כל דבר טוב, כל ניצות טוב שילד עושה, תאמץ את, תגיד, וואו, ברוך השם. אל תגיד לו, אתה קופץ לסוף, אתה לא עושה את הדברים היסודיים, הפשוטים. מדי פעם צריך גם להגיד לו את זה. יש לכם דוגמאות. כל מיני, אני יודע, בחורים שנגיד נוסעים לאומן. נגיד נוסעים ראש שנה. לא יודע, בעיניי, לא חושב שצריך לצאת, אני לא יצא מחוץ מהארץ. אבל אדם שהולך לשם בעיניי, למה אתה הולך לשם? צריך לקבל איזו התעלות. אתה רוצה עכשיו שתפילות ראש השנה שלך, יהיו התפילות הכי טובות מכל השנה כולה. שזה אתה הולך שם להיות יד הצדיק, להתעלות לאיזו מדרגה עצומה מאוד בתפילות שלך של ראש השנה. ככה אני רואה את זה. למה אתה הולך לשם? אבל עכשיו בודק אותך, תגיד, איך אתה מתפלל כל יום? פלל ב-12, פלל ב-2, פלל בזה, קצת מתפלל, קצת לא מתפלל. פתאום הוא הולך להתפלל בראש השנה באומן. רגע, תגיד, זה לא, מה, אתה הדבר היסודי היום יומי עיניך, לכאורה, כן? אז אם עכשיו אתה תוקף אותו על זה, כן? אתה אומר, זה לא שווה כלום, התפילות שלך, אתה חושב שזה זה? קודם תהיה בן אדם, קודם תהיה שחרית מנחה במאיריב, מה אתה? אז אתה שובר אותו. אז גם זה לא יהיה. אני אומר, זה שאלות נוקבות של חינוך דורנו היום. אני לוקח מיצחק אבינו, הוא רואה, מזהה איזה משהו, איזה נימה קטנה בעשיו. וואו, הוא אומר, הוא שואל. בוא ניתן לו תשובה. מה אני יודע מה יצא מזה? רק זאת הדרך. זה חזק, הרבה שאול, המילים שלו, הדברים שלו מתוקים מאוד. אה? כן. זה התעכבתי שם, כן? כי זה מה שזהו. סתם, אני אומר גם, בלי בעיות, לא צריך בעיות, כן? גם כשיש בעיות, גם בלי בעיות, סתם. קשר אבא וילד במגע. יש הורים, לא יודעים לתת נשיקה לבן שלהם. חושבים שזה לא. נשיקה לילד. לא יודעים כמה זה עצום. כי מה? כן, אבל אני אומר... לבן, קודם כל אצל הספרדים יש כמה דברים טובים שיש, זהו. אחד, זה הברכת כהנים. שגם הרבה אשכנזים כבר למדו את זה. זה ברכת כהנים, פורסים את הטלית על הילד. החיבוק הזה שווה המון. שווה המון. צריך להתאמץ עליו, ללכת להתפלל עם הילד שלך, זה לא ברכת כהנים. שם הם עומדים מתחתיך, יש איזה חיבוק כזה. ליל שבת, זה גם אשכנזים נוהגים. יש, נשקים את היד של אבא, אבא מברך, אני מברך ומנשק, אחר כך נשקה מלאה. חשוב הקשר הזה, זה הקרן אור שמשתלחת, יוצרת משהו טוב, חזק. הוא אומר כאן, אני דילגתי פה, המאמר הוא ארוך, אני הבאתי פה קטעים נבחרים, אני יודע, מהמאמר הזה, שהכותרת שלו, חוכמת אב ובינאתם בחינוך הדור. מקור 2, שורה 16. נשוב ונעיין בדברי התורה, ויהאב יצחק את עשיו כצייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אז עכשיו, אחרי שהוא הביא ככה עוד מסע ארוך, הוא מסביר את זה שוב, הוא אומר ככה, ואולי זה פשר הדבר. יצחק אבינו נטל על עצמו את המשימה החינוכית הקשה ביותר. לקרב את עשיו כמות שהוא. אמרת, לא לשפוט, כן? כמות שהוא. ולטפל בו על פי דרכו. ולגלגל עמו בגלגולי רוחו, כדי להעלותו על פסי דרך האמת והאמונה. רצה יצחק אבינו להאמין בטוב הגנוז גם בעשיו, רצה לגלותו ולהעלותו ולעשותו ראוי לברכה, רצה להרחיק את עשיו מדרכו שהיא לא דרך, מן התהייה והתהייה, מפריקת עול ואחריות, מן הסתירות הקשות, רצה להתיר על עשיו מתנת אלוקים של טל שמיים ומשמני הארץ שתשרה ביגיע כפיו, זה מה שהוא מברך את יעקב שהוא חושב שזה עשיו, בהיותו שותף של יצרה בתיקון למעשה בראשית וכו', רצה להעיד לו שורה 26 ולהטיל עליו אחריות לבית אבות שהיא כבוד לעומד במבחן הזה, אבל עשיו הכזיב. אולי היה כלי לברכה הזאת, הוא היה מוכן להפיק תועלת וענה מן הברכה, אבל הוא לקבל את הייעוד שבברכה, את העול שבה. עשיו לאור לברכה הזאת, ומי שאינו ראוי לה, אין בשבילו לא תהיה לו ברכה. כן? אבל שוב, הוא מסביר לך את הדרך של יצחק כאן שהיא נכונה. עשיו, בסדר, זה לא הלך. הקדוש ברוך הוא יודע את החשבון שלו. אבל מה אנחנו לומדים פה מיצחק? את זה אנחנו לומדים. את הלימוד הזה ניקח. זה לא טעות. זאת הדרך. זה דרך חינוכית קשה, שיש לך ילד שהוא לא בכלל הפך ממה שאתה חלמת, ואיך אתה מטפל בו. אמרתי עכשיו לחבר, אמר לי, תבינו שזה שיח שכולנו עסוקים בו. אמר לי פה עכשיו, אחד הרבנים, אמר לי, הבן הגדול שלי מתחיל לזייף, לא יודע איך הוא אמר משהו. רוצה לגדל שער, רוצה זה, מה, ככה כשאני יורד פה במדרגות. אמרתי לו, הדבר הכי חשוב, הוא אמר לי, אמרת לי את זה פעם, אמרתי לך חשוב, לא לשדר אכזבה מהילד. אתה מחזב אותי, אתה לא עושה מה שחלמתי, אתה לא... ברגע שאתה משדר אכזבה לילד שלך, שהוא לא מה שרצית, אתה, אני מתבטא בביטוי מאוד חריף, זה הורג. אני אומר לאנשים, זה הורג. זה אין, זהו, הילד אומר שלום. אמרתי לו, אני עצמי, לא היה לי ברוך שם כאלה בעיות, אבל לא תמיד ידעתי, גם כשהיו דברים קטנים, כאילו זה לא בדיוק זה, אולי לא הייתי מספיק. היום, אחרי 20 שנה, אני עושה תשובה על זה. אמרתי לו, אני עושה תשובה על זה. ונותן לשמח בכל דבר קטן שאני רואה, מעודד את זה. זה בונה מאוד, מה? זה בונה, זה בונה. מה שעכשיו, גם אין, לא, אף פעם לא מאוחר. אבא ובן, כן? גם כשהוא בן 30, וגם הוא בן 40, עוד אין לי 40, יש לי הבת הגדולה, 36. כן? הם קשורים אליך ורוצים את המילה הטובה שלך, את העדות שלך ואת הברכה שלך, כמו ילד לפעמים בן 5. זה לא מתבטל אף פעם. אה? כן, בהחלט, בהחלט. אני מלמד ילדים בכיתה א', ואני פוגש אותם, הם פוגשים אותי אחרי 30 שנה, ואתה רואה שהמפגש הוא משהו כזה טוב, חזק כזה. וכאלה שלימדתי אותם בגיל 5, ואחר כך הדרכתי אותם פה לחתונה בגיל 25. סגרנו מעגלים. זה יכול להיות. אתמול פגשתי איזה תלמיד שלימדתי בכיתה א'. עמדנו, דיברנו כמו בידידות גדולה מאוד. הוא בן 20 ומשהו בצבא עכשיו. זה חזק. רבקה, הוא אומר, מקור 2, שורה 30. האם אוהבת את יעקב, ואין עסוקה אלא ביעקב, לעודדו ולחזקו בדרכו, בדרך בית אבות. היא מזמן אינה מאמינה בעשיו, היא כבר הכירה בו בחינת, כי הפליג על חק מדי, מכדי שיכול אתה לשוב לדרך האמת, והיא מצילה את הברכה שלא תיפול בחלקו. היא מצילה את כבודו של יצחק. היא מעמידה את הרואי לברכה במקומו של מי שאינו ראוי, בבינתה האמאית, שורה 37, היא שהביאה את הברכה על מקומה, בינת האם עמדה לה לחוכמת האב, מלשמיים סקולים. זה מה שהוא התכוון, יש חוכמת האב ויש בינת האם. ביחד זה עושה את הפעולה השלמה. אכן גם לדורות זה הכלל. הנה, ניקח את הכלל הזה. שורה 38, חוכמת האב ובינת האם גם יחד תצלחנה בחינוך הדור. אב והאם יחדיו יוכלו למנוע כסכנות מבניהם ובנותיהם, ולהגיע להישגים מצוינים. רק בידי שניהם כאחד, מפתח של ברכה להם לזרם עד עולם. ברגע שיש סתירות, ויש וזה, וההורים מתווכחים מול הילדים, על מה צריך לעשות עם הילד, זה הרס גדול. אז אולי קשור לזה, אני לא יודע למה שמתי את זה בהמשך, תראו במקור 12 רגע, תהפכו דף. כתבתי את זה פעם, באיזה מאמר, וזה ממש קשור לכאן. שילוב האב והאם בחינוך. הוא אומר ככה, כתוב על הפסוק, בבן סוער ומורה. על הפסוק, זה הפרשת כי תצא כאילו. איננו שומע בקולנו, נאמר בגמרא, רבי יהודה אמר, אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול, במראה ובקומה, אינו נעשה בן סוער ומורה. זה דבר פלא, כלומר, ההורים כאילו צריכים להיות שווים. בקול, במראה ובקומה. מה הכוונה בזה? אם לא, כבר אם הם שונים, אז לא עושים את הילד בן סומר. כאילו לא אשם בזה. מה הכוונה בזה? כתבתי, זה תמוע. מה הכוונה שכל ההורים ומרם צריך להיות שווה? מדוע הוא עלול כל כך להשפיע על תכונת בנם והתנהגותו? מסבירה מה עכשיו המקום? שהכוונה שמעולם לא הוכיחו אותו שניהם, אלא אביו או אמו. ואומר, אילו הוכיחו שניהם, היה מקבל תוכחתם. כלומר, אם הכל שווה, הכוונה, זה לא הכל, זה לא הכל האסטרופוני, כן? אלא המשמעות. אם אתכם שניכם הולכים באותו דרך, ושניכם אומרים לאותו דבר, ושניכם מכוונים לאותו משימה וייעוד, אז הוא. אבל אם כל אחד מוצא מבולבל, אומר, הנה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, לא. על זה לא עושים אותו בן סולומון. זה חריף. כתבתי כאן, אני ממשיך במקור 12. למדנו יסוד גדול בחינוך הילדים. ההורים חייבים לשדר את גישתם החינוכית ברשותם מילדיהם בכל אחד. דהיינו בראש אחד, באחדות דעים. כשילד מזהה שיש מחלוקת בין ההורים על צורת התגובה כלפי מעשה שעשה, אפילו בנימת הדיבור, כן, אתה אומר לו, זה חמור מה שעשית. אם אומר, לא, זה לא חמור, אתה עושה מזה עניין. אתם יכולים להתווכח בחדר, כן, לפני שאתם מהירים לומר, אבל כשאתם באים להגיד לו, תגידו את זה אותו דבר. אצלנו יש קוד כזה, אם לפעמים אני אומר, זה משהו ככה, זה, אז אשתי חיילה, לא תגיד לי את זה, אני יכול להסתכל מנימת הפרצוף שהיא עושה לי, כאילו אני מבין, זהו, כאילו, מספיק, לא להסיף, לא להוסיף עוד אש. אני קולט את זה, מיד אני מקבל את הזה. זה לא בלי, אף אחד לא מרגיש, רק... כשהילד מזהה שיש מחלוקת, כן, אתם יודעים, זה, 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 זה גם חשוב. בא ילד שואל אותך איזה משהו, אתה צריך לשאול אותו, לפני שאתה עונה, רגע, שאלת את אמא? כן. מה היא אמרה לך? כי אם לא, וכבר עכשיו אתה נופל בה, זהו. אם הוא אומר, היא אמרה מה שאבא יגיד, טוב. אבל אם היא כבר אמרה לו משהו, והוא עכשיו בא לנסות להוציא ממך את מה שהוא רוצה, זה מסוכן. רגע, מה אמא אמרה? טוב, רגע, אני אלך לשאול את אמא. מה אמר? אז אתם יכולים לתאם ביניכם מה נכון.
יש פה הרבה סוגיות של
זוגיות. ברור, ברור. אמרו, שאלו את הסטייפלר, נדמה לי, איך זוכים לחינוך נכון, טוב שהילדים? הוא אמר, שלום בית ותפילות. זה צריך לעשות. אז זה כתבתי כאן. אני קורא ב-12 שורה 6. כשילד מזהה שיש מחלוקת בין ההורים, על צורת התגובה כלפי מעשה שעשה, אפילו בנימד הדיבור, כשאחד מחמיר ואחד מקל, ולא מראה שהדבר חמור מאוד בעיניו, עלולה לנצל את התגובה הפושרת של אחד ההורים, להצדיק עצמו ולומר, זה לא כך חמור, כמו כן זה מבלבל אותו. הוא אינו יודע אם זה חמור או לא, הוא עומד להתקשה לתקן את דרכו. מצד שני, כתבתי, התוכחה צריכה להיות מתוך קשר ואהבה. לא לומר דברים שפוגעים או מעליבים, כמו שאמרתי, תסכול, אכזבה, אלא ביקורת עניינית ובונה. מתוך הערכה לילד המתבגר, ובהבנה שהוא כבר גדול, ודברים שהיו מתאימים לאמר בגיל צעיר יותר, אינם מתאימים עכשיו. ואת זה לקחתי גם כן, תראו כאן, הבאתי הרב אלימלך בר שאול, פרשת ויצא. כתוב שם, ויקרא יעקב לאחיו לאכול לחם. ככה כתוב. שואל המדרש, אחיו? איזה אחים? היה לו אח אחד. הלוואי וקברי, ככה המדרש אומר. אלה אומר המדרש, בניו היו. כיוון שהגיעו לשכמו, קראם בנים. מה הכוונה? קראם אחים. מה הכוונה? בואו תראו מה רב אלימלך בר שאול, אותו עניין. אני קורא פה במקור 12, שורה 14. כך מלמד אבא אלימלך בר שאול, כתבתי בסוגריים שהיה רבה הראשי של רחובות ומשומע תורתו של הרב קוק, בספרו ריח מים. נאמר בסוף פרשת ועצב, ויסבח יעקב זבח בער ויקל לאחיו לאכול לחם. שואל המדרש בקהלת רבה, וכי היו לו הרבה אחים? היה לו אח אחד, היה בקברה. הלו בניו היו. אלא כשהגיעו לשכמו, דימה אותם לו וקרא אותם אחים. לומד מכאן הרב בר שאול דבר נפלא. ההורים מצפים ליחס של כבוד מצד ילדיהם, וזו מצווה מפורשת בתורה, כבוד אביך את אמך, והשם זוכה לכמה בשלמותה. אבל גם על ההורים ישנה חובת כיבוד כלפי ילדיהם שנתבגרו. על ההורים לזכור שילדים שנתבגרו דורשים הכרה בבגרותם, ואינם רוצים שיוסיפו לראות בהם ילדים. אם ההורים מתעלמים מכך, הם נוטים, הילדים, להראות בגרותם על ידי התמרדות, בדיבור או גם במעשה. על ההורים להכיר מיד בסימני הבגרות הזו גופנית ורוחנית, ואז יוכלו מחדש להיות מחנכים טובים ונשמעים לדיהם שנתבגרו. ומסיים הרב בר שאול, אשרי ההורים העומדים במעמד זה בכל יכולתם, ואשרי הילדים שזוכים להורים כאלה. יעקב אבינו ידע לזהות זאת, כשהגיעו בניו לשכמו, כלומר גדלו ובגרו, הוא דימה אותם לו וקרא אותם אחים, והדריך וחינך אותם בדרך שונה. זה מאמר שכתבתי, מאמר יפה לפני הרבה שנים. הכנסתי, צילמתי את זה כאן, זה בהקשר למה שאמרנו. איך רבקה ויעקב עוסקים פה, רבקה ויצחק עוסקים כאן בחינוך. אז עם עשיו זה לא יצא לפועל לפחות בנקודה הזאת, אבל בואו תראו מה הרב כותב כאן, איזה משהו. הרי ידוע, כמו שאמרנו, כשבאו לקבור את יעקב מערת המכפלה, בא עשיו ואמר, מה, אתה קברת פה את לאה, חצי לי, חצי לך, אנחנו שני אחים, לאה קברת, עכשיו אני נשאר פה עוד מקום אחד, זה לי. אז אמרו, יש תר מחירה, שוויתרת על הבכורה, שלחו את נפתלי, הילה שטוחה, שילך למצרים, יביא את שטר הקניין. בא חושים בן דן, ככה המדרש מספר, חושים בן דן, לא כך שומע, אחרי, מה קורה פה, מה? אמרו, עשיו איזה מעכב איזה, לקח איזה מעכב, זה... נתן לו כך, חתך את ראשו, הלך הראש והתגלגל ליד קברו של יצחק. באו להוציא, לא, נשאר שם. למה? כיבד את אביו. אז הזוהר, הרב כאן באיזה מאמר, באיזה מגרת, כותב את העניין הזה. בואו תראו. מקור שלוש. אני חוזר מקור שלוש. שאני אומר שהפעולה של יצחק היא כן פעלה, היא כן... זה לא הלך לאיבוד. לעתיד לבוא. על דבר האמונות הזרות, האב אומר, כשיש דעות, יש כותב שם מגרת ארוכה לאיזה רב חשוב, שיש דעות שונות, אומר, אנחנו לא צריכים, את הדעות שיש בעולם, אמונות אחרות זה, לא צריך לבטל אותם, אלא צריך לגייר אותם, צריך להעלות אותם. על דבר האמונות הזרות, אומר לכבוד גודלו את דעתי, כי לא אב להתן והריסתן, עם מטרת אורם של ישראל. כמו שאנו מכוונים ארס כללי לעולם, לעומיו כולם. אנחנו לא רוצים להשמיד אותם. אנחנו רוצים להעלות אותם. כי אם תקנתם ועלתם, עשרת סיגיהם, וממילה הצטרפו בזה למקור ישראל, להשפיע עליהם תללי אורות. מביא פסוק, כמה פעמים הרב מזכיר את הפסוק הזה בספריו, והסירות ידמיו מפיו, ושקוצה בשיניו, אם אני מסיר את זה, ונשאר גם הוא לאלוקנו. וזה נוהג אפילו באליליות, קל וחומר, בדתות הנשמחות, לחלק מהם על אור תורת ישראל, נצרות ואסלאם. שהרמב״ם אומר שהם הכשירו את הדרך להכרה באלוקות. כי קודם העולם היה אלילי, אחרי זה שבא אסלאם ונצרות, אז זה פחות מדברים על אלוקים. אז זה הכשיר את הדרך להכרת השם. אומר הרב, שורה, אין פה שורות, שורה 6, 7, מקור 3, וגדולים דברי אגרא. כתוב בהפטרה שנקרא השבת, נאום השם, ואהב את יעקב, ואת מסע דבר השם למלאכי, ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. ואת עשיו שנאתי, מפורש. אז אומר אגרא ואת עשיו שנאתי, את התפל לעשיו. זה החלקים התפלים שלו. אבל עיקרו שהוא ראשו, ראשו של עשיו, בעדי אבאן דאל מגניז, ראשו גנוז בין אבות העולם. ועל כן אומר הגרא, מה שיעקב אבינו רואה את עשיו, אחר כך פרשת וישלח, והוא אומר לו, ראיתי פניך, כראות בני אלוקים ותרצני. אז זה נשמע כזו חנופה. הוא אומר לו, אוי, שמח לראות אותך? לא, חזל הוא אומר לו, אני שמח לראות אותך כמו המלאך שראיתי אתמול. אז רש"י אומר, הוא ישמע, הוא פגש מלאכים וניצל, לא כדי להתעסק איתו. אבל זה נשמע כזה, כן, אחד רואה את מישהו, אבא, שמח לראות אותך, כמו, לא. סתם אומר לו, כן. אז זה נראה מה, איך יעקב אומר, ראיתי פניך כראות פני אלוקים. איך הוא אומר את זה? אומר הגר"א, זה נכון, זה דברי אמת. כי הפנים, על כן, ראיתי פניך, שורה 7, כראות בני אלוקים, אמר איש האמת יעקב, איש תם, ודברו לא ישוב רקם. ואהבת אחים של עשיו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותם המאומות שהרשעה נכנסת גרה אותם, תתגבר עליהם, ותהפכן לאור וחסד עולם. דאר, כן? לעתיד לבוא, זה מה שהיא אומר הרב. זה פלא. דעה רחבה זו מהרב, ממותקת במתקה ודבשה של תורת אמת, צריכה להתלוות על כל אורחותינו בחית הימים, שכל דעה לא טובה, אל תראה את זה אפשר למחוק אותה, תנסה לראות איזה דבר טוב אפשר להוציא ממנה. למכתם, אורייתא באחד דמלכא משיחא, בהפיכת מאירא למתיקא חושה לנאורא. תמיד היה מלמד אותנו הרב צבי יהודה, הרב קוק מזכיר את זה בכמה מקומות, שבהיכלו של משיח, יש מבחן כניסה, יש מבחן כניסה, מבחן קבלה, להיכלו של משיח. מה שואלים את האדם? אתה יודע להפוך חושך לאור, אתה יודע להפוך מר למתוק. אם אתה יודע לעסוק בזה, תקבלת. לא יודע לעסוק בזה, אל תיכנס לפה. אורו של משיח, זה מהפך את כל הדברים לתורה. אז זה מה שאנחנו צריכים לקחת, הנקודה הזאת ללמוד מיצחק אבינו. כמה הוא התאמץ, לראות, כן, את אותם דברים קטנים שבעשיו, שאנחנו יודעים שכאילו עשיו צעד בפיו, הוא לא מתכוון. אבל יצחק מתאמץ, כן, לראות את הדברים המיוחדים האלה בעשיו, להוציא מהם איזה נקודה, להאיר לו פנים, אולי הוא יציל אותו. אז זה לא, עשיו, זה לא הצליח. אבל אנחנו לומדים מזה, לנו, לבנינו, לדורותינו, לקחת את הדרך הזאת של יצחק, ולהעיר, ולגדל, וכתוב כאן, אולי עוד מקור, אני, תראו, יש במקור 4, כותב הרב קוק, יש לו משפטים מיוחדים על כל חודש, איזו הערה מאוד מיוחדת, פסקה כזו, הרבה מכירים את חשוון, יש שיר הזה, כשהנשמה מהירה, גם שמיים אותה, רפל מפיקים, אור נעים. זה הרב כתב. על ט"ו בשבט גם מכירים, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלד בתוקפו בעץ החרוב. משפטים מאוד מיוחדים של הרב, אף אחד לא ידע מה כתוב, מה הרב אומר כאן. היה מורי ורבי שהזכרתי, הרב עוזי קלחיים זצ"ל, ידע לפרש את דברי הרב בצורה מדהימה, ממש מזה, והוא כתב ספר באר מגד ירחים. הוא הסביר את הפסקאות האלה של הרב, מה הוא התכוון בכל זה. זה דברים, ספר לא, 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 לא ארוך, לא, לא. הוא הוציא, כשהוא היה עוד בחייו, הוא הוציא, הרב כתב שלוש שנים משפטים על כל חודש. הרב הסביר פעם אחת, הוא הסביר את זה, כשהיה צעיר מאוד. ואחרי זה בא מישהו אמר לו, בוא נוציא עוד פעם, לא מכירים את הדברים שכתבת על החודשים. ורבוזי אמר, אני, אם אני מוציא משהו, אני צריך לחדש. אז אני אקח עוד שנה, ואני אבאר אותה גם כן. והתחיל לבאר עוד שנה, תוך כדי רבוזי נפטר לצערנו. הרוב היה מוכן, אני ראיתי אותו ביצירה שהוא היה, פעם היה משפט אחד, כמו שאמרנו פה ברב בר שאול, שפרשת לך לך, אין שיחה שלו, היה משפט קשה בחודש אייר, והרב לא הצליח, פעם אפילו שאל אותי, תגיד, מה נראה לך המילים כאן וזה, איך נסביר את זה וזה, אז הוציאו עוד שנה, בחודש אייר לא מבואר, ורבו זה נפטר בחודש אייר, והיה כאילו, חודש אייר נשאר סתום. תתיה, נפטר רבוזה. זה מעניין, דברים מתגלגלים. כל פנים, רבוזי, במה שביאר, ביאר דברים נפלאים. בואו תראו כאן. אז הרב אומר כאן, מקור ארבע, הרב אומר, זה המשפט של הרב החודש תמוז. מבין המצרים, כן, בין המצרים, זה חודש תמוז, נגאל עם, על ידי מורים חמושים בגבוהה רוחנית, שאינם צריכים למקל חובלים. כן? כלומר, איך נחנך את הדור, לא עם מקל חובלים. חזל אומרים, מקל והנועם, מקל, והנועם זה, זה תלמודה של ארץ ישראל. מקל חובלים, תלמודה של בבל. ששם זה, זהו, זה בחוץ לארץ, בארץ ישראל. אז הוא כתב, הנושא, כתב רב עוזי, תיקון הדור בדרכי נועם של ארץ ישראל. זה מה שאנחנו כאן אומרים בשיעור הזה. זה מאמר ארוך, אני הבאתי כמה שורות במסר שרב עוזי רוצה להוציא כאן מהמאמר הזה. אומר רב עוזי, מקור 4, שורה 4, דור דור ונבוכיו, דור דור ומדריכיו. דרכי הלחימה להדברת נגיע הדור משתנים בכל תקופה ותקופה בהתאם לסביבה ובעיותיה. לצרכי הזמן לדרישותיו. גורמי המחלה משתנים בכל עת, וכן מתחדשות הרפואות כנגדם. תרופה שועילה למשבר דור העבר לא תעמוד במבחן דור ההווה. זה עיקר הדבריו שהרב כותב במאמר הדור. הדור פה התגדל, הוא רוצה לשמוע דברים גדולים. אתה לא יכול לדבר איתו כמו שדיברת אותו בחוץ לארץ, ביראה ופחד. כל פעם יש לסלול מחדש נתיבות ללבבו, לישרם למסילה עולה בתל. ובסוף, בחמש, הוא אומר, הרב הרחיב עניין הרמת הרצועה לא רק בחינוך הפרט, אלא על כלל ישראל. כיצד להשפיע ולחנך את הדור כולו? הפתרון יבוא במקל נועם, כדרכם של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, ולא ברצועת מקל חובלים, כדרכם של תלמידי חכמים שבבבל. מוסר של ארץ ישראל בדרכי נועם, ובילקוט תורה של האריזל, נאמר, מה היה? משה, הרי בפעם הראשונה, שעם ישראל קיבלו, ביקשו מים, שהתחילו ללכת במדבר, הוא יקעל הסלע. אחר כך, בסוף, עוד פעם מקעל הסלע, השם אומר, יאללה, אמנתם אלי להקדישני, לא תיכנס לארץ. מה קרה? אז אומר הארי, שהחטא היה, שהוא לא הבין, 40 שנה הדור השתנה, צריך לדבר איתו אחר, עוד פעם אתה מכה. לא, זה כבר לא הולך עם מקל, בארץ ישראל זה לא הולך עם מקל חובלים. הקעה עכשיו לא התאימה לדור. לכן משה לא יכול להמשיך להניג אותם, אתם שומעים? זה מבין, אבל זה כתוב, זה מובא בעוד מקום, מביאים את הארי הזה. כך הוא כותב כאן, לקוטי תורה של הארי ז"ל, חטאו של משה שהיכה בפעם שנייה, טעותו הייתה בכך שלדור יוצא מצרים, היה צריך להכות את הסלע. והוא לבני הדור החדש שהיה בשער ארץ ישראל, היה צריך לדבר ולא להכות. וזה ההבדל מתורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. וזה ההבדל, כן, בחינוך הדור הזה. לא להכות, אלא לדבר בדרכי נועם. אז יש סיכוי שבעזרת השם, הם ישובו אלינו. בהצלחה. יש פה עוד דברים, אולי נביא אותם בשיעורים הבאים. לא חבר, לא ידעתי מה יצא. וואי, יש פה עוד פסקה. רגע, בואו תראו רגע, עוד משהו אחד קטן. מחילה, שש, למעלה. אומר, כתוב בגמרא במסכת ברכות, יפה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכמה מלכויות, כן? מרדות זה מוסר, אמונה, כאילו זה. אומר הרב, כאן הורינו חז"ל, דרך נועם, דרך החינוך. כי לא במעלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם. והעירה האמיתית, עירת הרוממות, הבאה מצירוף אהבה הנאמנה. ועד הזמנים האחרונים, לרדו חכמי הפדגוגיה לזה. והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. הנה, זה המקל חובלים שראינו קודם. עד הימים האלו, שהניסיונות הרבים הוכחום להשכיל את אשר ראינו חז"ל ברוח קודשם. כלומר, עכשיו הם גילו, כל המחנכים וזה, שצריך לעבוד ככה, אבל חז"ל כבר לפני 2,000 שנה אמרו את זה, כן? אומר הרב. כן? זה הנועם גם כן, שיפה מרדות אחת. טוב, זקו ברוך.